אתם מאזינים לרדיו שלום, התוכנית בעברית המשודרת מדי יום ראשון מקופנהגן בירת דנמרק, וזאת בתדר 87.6 מגה הרץ FM ו-90.6 במערכת הכבלים בין השעות 4 ל-6 אחר הצהריים, ושידור חוזר בין השעות 6 ל-8 בערב. את השידור ניתן לקלוט באינטרנט באתר www.radioshalom.dk. בדף הפותח תראה כיתובית אינטרנט רדיו, האחת לשידור הנוכחי היום והשנייה ארכיב לשידורים קודמים. היום יום ראשון, ה-24 במאי 2009, א' בסיוון תשס"ט. באולפן יפה קרסניק, הטכנאי והממונה על המוסיקה עמוס הרוסי, פנחס מזרחי ואני אילנה פורטנוי. ומה בתוכניתנו הערב? חג השבועות בפתח, נציין כמה קווים לחג. השופט בדימוס אמירם שרון ידבר הפעם על צוואה הולוגרפית לעומת הצוואות הרגילות. הפליטים הסרבנים העיראקים, האם להשאירם או להכריחם לעזוב, על כך תדבר רותי וליונסון. חדשות ועדכונים בנושא הבריאות תביא יפה קרסניק. ועוד בתוכניתנו, מדוע מתעקש נגיד בנק ישראל סטנלי פישר להדיח את מנכ״ל בנק הפועלים, המלצה על ספר היום לפני 50 שנה ובית לדוגמה. עוד נוסיף ומשוחח ככל שיאפשר לנו הזמן. המשך הזנה נעימה.
הלב מלא בהמון תודה, כן, פתחנו את תוכניתנו ברדיו שלום עם להקת הללויה, עם השיר הללויה, בלהקת חלב ודבש, כמובן.
יפה. את חג השבועות אכל בעוד מספר הימים, אנו חוגגים בתום ספירת שבעה שבועות מיום קציר ביקורי הסעורים בראשית פסח. יש הנוהגים לספור 50 ימים לספירת העומר במקום שבעה שבועות. לחג השבועות עוד שמות נוספים, חג הקציר, חג העצרת וכמובן חג מתן תורה. חג השבועות גם הוא אחד משלושת הרגלים. בפסח חג העומר, ראשית קציר הסעורה, בשבועות ביקורי קציר חיטים ומביקורי פרי האדמה, ובסוכות אסיף הפירות. בחג השבועות, חג הביקורים, נהוג היה להביא משבעת המינים שבהם נתברכה הארץ, חיטה, סעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר. שבעה מינים אלה מתפתחים יפה באזור הארץ, מניבים פרי ובחלקם אף מבלי טיפולו של האדם. שבעת המינים מייצגים את המזון הצמחוני של האדם ואת המשק החקלאי המפותח של עובד האדמה. החיטה והסעורה הכלולות בשם דגן ייצגו את יסוד הלחם, הגפן, התאנה והרימון פרי מאכל, נוסף על כך סיפקה הגפן את היין, הזית את השמן והתמר את הדבש. שבעת המינים הללו היוו את אושרה של הארץ. לשם הבאת תודה על הברכה שאדוני העניק לעובד האדמה, הועלו שבעת המינים בחג הביקורים לירושלים. חג מתן תורה, שמו של החג, לפי האמונה ניתנה התורה למשה בהר סיני בשבועות. מנהגי החג שונים מעדה לעדה וכן גם המאכלים, אבל לגבי כולם נהוג לאכול מאכלי גבינה ובצק מתוק מלא צימוקים ושקדים. זה הדבר היחידי שאני זוכרת מהחג, כן, זה עוגות גבינה, נכון, וצימוקים ושקדים.
כן. אצלנו בבית, הדבר הראשון זה זכור לי בבתי ספר ובגנים כמובן, שהיינו הלכנו לגן. הבנות היו שמחות מאוד, כיוון שהגננות החליטו לקטוף פרחים בחצר ולעשות לנו זרים,
וואו,
ולשים על הראש כמו לימי הולדת. הבנים לא כל כך אהבו את זה, אבל הבנות הרגישו ככה כמו נסיכות. ואז בתקופה הזאת הייתה תקופה שלא היו הרבה דברים בבית, והכסף לא היה בנמצא, אז הלתרו כל מיני דברים, איך לעשות למשל את הסלסלות בשביל לשים את הביקורים. ואני זוכרת שהדוד שלי אמר, אין בעיה, יש קופסאות של נעליים, מקרטון,
אוקיי,
עוטפים אותם עם נייר או בעיתון, מקשטים את זה עם כל מיני ירק, ואז לא רואים לא את הקופסה ולא כלום, רק את הביקורים שהיו. אחר כך הגיע הקטע הזה של שפיכת המים.
לא, יופי.
זה דבר שכולם סמכו.
אבל למה?
אבל רגע אחת, נכון, לי זה זכור כל כך טוב, משום שאנחנו כילדים היינו ממש זורקים או מתיזים מים אחד על השני. אני זוכר, הייתי עולה על לנו כזה בית גדול עם בלקון די גדול, והייתי לוקח פח מלא של מים, והייתי כזה מין, היה לי איזה חוצפה כזו, את יודעת, שאם בן אדם היה עובר, או איזו אישה מבוגרת הייתה עוברת, הייתה חוטפת ככה טוב טוב את הפח מים, אתה יודע, ככה, ואני כמובן הייתי מיד נכנס מהר לסלון הבית ומתחבא שם, עבורי זה היה ממש כזה מין, גם עבור החברים שלי זה היה כזה צחוק, היינו צוחקים בצורה לא רגילה, כי אחת שמקבלת דלי או פח של מים לתוך עצמה, זה היה משהו, חוויה לא רגילה.
אצלנו בכפר שם, בכפר הגיעו עולים חדשים, והם לא הכירו את המסורת של שפיכת מים, ואני לא אשכח שכל החבר'ה שם החלטנו ברחוב הזה לאסוף דלעים, והיו שם אז עצים וצריפים, אז היה הרבה מקומות שיכולנו ככה לחווה, שאף אחד לא ראה אותנו, והחלטנו שגברת לוין, שהיא תעבור שם עם המשפחה שלה, היא תקבל את הקבלת פנים הראשונה שלה בחג השבועות, ואני חושבת שהיא בחיים שלה, זאת אומרת, היא לא שכחה את זה כל שנה בחג שבועות, היא החליטה שהיא מתחילה גם כן לשפוך מים, כי קודם כל היה כל כך חם,
נכון,
וזה היה כיפי,
נכון.
אבל מה שאני הבנתי שהשנה אין את האפשרות של
שפיכת, יש איסור, כן, בעקבות המחסור במים.
מחסור במים. עוד דבר אחד, אני לא יודעת מה אתם, אבל אני זוכרת את הבלינצ'סים של אמא שלי.
כן.
חיכינו כל השנה, אכלנו כל מיני עוגות ודברי מאפה, אבל הבלינצ'סים של חג השבועות והפשטדות הפרסיות שמלאות בירק, זו חוויה שאי אפשר לתאר אותה, ועד היום, עד היום ממשיכים במסורת הזאת במשפחה. הגיסות שלי, כל בני המשפחה, זה דבר שאי אפשר לתאר.
תגידי, אומרים גם אצלכם בלינצ'ס?
בלינצ'ס?
זה הרי זה...
לא, לא, אני אומרת את זה.
זה שם רומני, או הונגרי, הונגרי, לא?
זה אשכנזי, זה...
אני יודע שההונגרים בדרך כלל...
בישראל קוראים לזה בלינצ'ס היום, שכולם ידעו במה מדובר.
אבל אני מזדהה עם העוגות, עוגות גבינה, ועוגות, כל מיני עוגות שבאמת אכלנו בבית, אני מזדהה.
אני מבקשת להחליף נושא, למה הריר מתחיל, אני חושבת על עוגות הגבינה של יפה, זה...
טוב, אז שבוע הבא אצל אילנה יוסה עוגת גבינה ביום שישי הבא.
אוי ואבוי לכם אם אני עושה עוגת גבינה.
טוב.
לעמוס, אני חושבת, יש גם כן מה להגיד לגבי חג השבועות, הרמקום שלו לא בסדר.
הרמקום של רעמוס לא יכולים, איזה מזל היה לו.
אבל אני זוכרת את השירים שהיו לחג השבועות.
נכון.
חג השבועות, תעשה לך. נכון. וביקורי קציר חיתים, וזו הייתה חוויה.
כן, זו הייתה תקופת בית הספר, שהיינו באמת...
היו עושים את הסלסלות האלה.
זה שסיפרתי, כן. בקיבוצים, בקיבוצים גם חוויתי למעשה בקיבוץ, ששמים את כל הילדים על הטרקטורים.
כן, על הפלטפורמות.
וכמובן שם קוצרים את כל הקציר שיש בה.
שם חוגגים כך עד היום.
כן, אני יודעת, כן. זו הייתה חוויה שראיתי את זה בקיבוץ קלווה, זה היה מאוד מפליא.
מסורת מעולה.
שיהיה לכולם חג שמח, טעים ולבן ומלא גבינות ויוגורטים. עוד דבר אחד.
רגע, מה עוד?
משקה צח לקיץ, שאינשאללה יבוא לנו שבוע הבא, בחג השבועות.
אוקיי, נשמע.
של, זה משקה פרסי, שלוקחים אשל, שימו אותו בקנקן, המון קוביות של קרח, כמובן כשחם בישראל אז עם קוביות קרח, ולוקחים נענה קצוצה, ושמיר, ומי שרוצה מלפפונים קצוצים, שופכים לתוך הקנקן הזה, וזה משקה מדהים לחג. אז שיהיה לכם
כיף. לבריאות.
נשמע מוזיקה.
Baby,
כהן, שמענו את השיר של יזהר כהן, אבא ניבי, אבו אבם.
לפני שנמשיך בתוכנית, אז יש לנו ברכות. ברכות לסבתא יפה קרסניק ולהורים אלינור ואורי צברי להולדת התאומים, שלי ואילי, שיהיה במזל טוב.
מזל טוב בשנים. מכולם.
תודה, תודה, תודה.
וברכות לשרה סרוסי תומסון, נכדתם של עמוס ואלי סרוסי, בת 9 שנים, עד 120, חמוד עלי. נשמע מוסיקה, עמוס?
אם יש לי מיתרים, הם מתנגנים ברטס. אם יש בי דאגה, היא חשופה כמעט. אם יש בי אהבה, היא תאמר בשקט. אם יש לי שורשים, הם מתארחים לאט. אתה רואה כיצד פתאום עובר בירד. הרוח משנה תחופות את כיוונה. ניסינו לעזוב, אבל אני יודעת, אנחנו נשארים שנה אחר שנה. בחדרים שלך השמש מסרטטת קווים ורצועות של אור על הקטלים. אני למענך כל בוקר מלקטת פרטים קטנים, שמחות קטנות של יום חולים. האם אתה משיב? האם אתה עונה לי? אולי באוזניך עונים גם שעוניי. אולי אתה מקשיב, אולי אתה דומה לי. בפניך משתקפים פתאום פניי. האם אתה משיב, האם אתה עונה לי? אולי אתה דומה לי. הם בפניך משתקפים פתאום פניי. אם יש לי מיתרים, הם מתנגנים ברטט. אם יש בי דאגה, היא חשופה כמעט. אם יש בי אהבה, היא תאמר בשקט. אם יש לי שורשים, הם מתארחים לאט. יום החולין הזה הוא יום שיש בו חסד, ובחסדו שורות אליך נכתבות. קח את ידי עכשיו, עשה לי מפויסת, ביום חולין כזה דרכינו נצטלבות.
שיר נפלא של אילנית שנקרא שיר של יום חולין.
ומלידות תאומים וימי הולדת של ילדים קטנים, נעבור לקצה השני שלנו בחיים, צבאות. איתנו על הקו נמצא שופט בדימוס אמירם שרון. שלום אמירם.
שלום רב לכם.
שלום.
אמירם, באולפן נמצאים פנחס מזרחי, יפה קרסניק, והטכנאי שלנו עמוס רוסי. ייתכן שהם ירצו גם לשאול שאלות אחרי שנשמע את דבריך. אנחנו נשמע על צוואה הולוגרפית לעומת הצוואות הרגילות. אולי אתה מוכן קודם להסביר לנו מהי צוואה הולוגרפית?
אז נקדים ונאמר שקודם כל צוואות אפשר לעשות בכמה צורות. הצבא האחת זה מה שנקרא ההולוגרפית שנעשית בכתב יד. יש צבאה בפני עדים, יש צבאה בפני רשות, או בעל פה, מה שנקרא שכיב מרע, כשאדם חס וחלילה הולך לעולמו, הוא יכול לעשות את זה גם בעל פה. אני רוצה להתרכז גם לפי השאלה שלך, בצבא הולוגרפית, כי היא מאוד מעניינת, היא פחות ידועה לצערי בציבור, וכתוצאה מזה הרבה אנשים מוצאים סתם כסף. ואם היו עושים את הצוואות שלהם לפי צורה של צוואה הולוגרפית, היו חוסכים כסף, והיו חוסכים צרות גם מיורשים ומכל מיני אינטרסנטים שמעוניינים להשפיע וללחוץ בצורה כזו או אחרת. ובמה דברים אמורים?
כן.
אדם רשאי לקחת פיסת נייר ועט ולרשום מה הוא רוצה שיעשה ברכושו, בכתב ידו כמובן, לאחר מותו. הוא חותם על זה וכותב תאריך. זאת נקראת צוואה בכתב יד, או בלשון המקובלת צוואה הולוגרפית. הצוואה הזאת לא צריכה לעשות בנוכחות עדים. הצוואה הזאת לא חייבת לעשות בכלל על ידי עורדין. הצוואה הזאת יכולה לעשות בסתר, כשאדם יושב איך אומרים, עם עצמו, ללא כל לחץ וכפייה של מישהו אחר. אפשר כמובן את הצוואה הזאת, וזה רצוי, להפקיד אותה בבית משפט, ויש אמצעים אחרים גם, אפשר להפקיד אותה אצל יורש שמעוניינים שזה ישמר אצלו. על כל פנים, הצוואה הזאת היא ניתנת לשינוי בכל עת, וזה לא עולה בכסף. אני אתן לכם דוגמה. בזמנו, כשהייתי עורדין, היה לי לקוח, די יהודי כבד, והוא עשה אצלי צוואה, מה שנקרא בעדים, מודפסת, והעדים חתמו, ובנוכותו ובנוכותי, והוא חתם גם. וכל כמה חודשים, כשאיזה נכד היה פוגע בו, או לא נותן לו מספיק נשיקות, או להפך, הוא היה
משנה.
בא אליי למשרד, הוא רוצה לשנות את הצבא.
נכון.
הייתי אומר לו, אדון איקס, תשמע, זה עולה לך כסף. הוא היה אומר, זה לא עולה לי, זה עולה להם. ואני משנה את זה מתי שאני רוצה. אבל מעבר לצחוק, הוא היה משלם כל פעם. עכשיו, צבא לא, הולוגרפי, צבא בכתב יד, אתה יכול כל יום, כל רגע, לקרוא אותה ולכתוב אחרת. וזה לא עולה לך, חוץ מהנייר והעת, לא עולה לך כלום. אז בדרך כלל גם היתרון הגדול שלה הוא, היא יותר אמינה, היא יותר מקורית, היא יותר, כשיש עדים, באים אחר כך באלה שטוענים נגד, העדים לחצו, העדים השפיעו, פה קשה לעשות כי אין עדים. זה דבר אחד. דבר שני, האדם הוא באמת יושב עם עצמו, מתרכז, כותב, רוצה מחר לשנות, משנה, ובסופו של דבר הוא עושה עם הרכוש שלו, הוא רוצה ועושה ככה שעם הרכוש שלו יעשה מה שהוא רוצה ולא מה שאחרים רוצים.
אמירם, זו יפה, צהריים טובים. יש לי שאלה, מה קורה לאדם שעושה צבא כזאת ו... הוא לא מבחינה מנטלית, יש לו איזושהי מחלה או דמנציה או משהו, מה קורה במקרים האלה?
זה אמור לגבי כל צוואה, לאו דווקא לגבי צוואה. העובדה שצוואה נעשית בנוכחות עדים, זה עוד לא אומרת שהעדים האלה הם קשירים להיות רופאים ולקבוע שהאיש הזה מצבו המנטלי היה כזה וכזה. זה אמור לגבי כל צוואה.
כן, אני הבנתי, אבל...
אבל בדרך כלל כשאדם, דווקא אפשר לומר ככה, לראות את זה מזווית אחרת, כשאדם יושב ומתרכז ומחלק את הרכוש ועושה את זה בעצמו, סביר להניח שהוא יותר נורמלי ופחות נלחץ מאשר מי שעושה את זה בנוכחות אחרים.
צהריים טובים, אמירה, מדבר פנחס. מה שאמרת זה נכון. אני, האמת שיש לי קצת נכסים בישראל, ואני הייתי במקרה ברשם לענייני צוואה, וברחוב השלושה ביד אליהו בתל אביב. וזה לא בדיוק נכון, כפי שאתה אומר, שזה עולה, זה לא עולה כסף. זה עולה 98 שקלים.
אתה מדבר על הפקדת הצוואה.
נכון.
אני לא מדבר דבר
אוקיי.
כזה. כשאתה הולך לעורך דין,
כן.
ואתה מכין צוואה, זה עולה לך במקרה.
לא, לא, אני לא הלכתי לעורך דין, אני הלכתי.
דולרים. במקרה הפחות טוב זה כבר אלפי דולרים.
נכון.
עכשיו, אתה מדבר על משהו אחר. צוואה בכתב יד, אמרתי קודם, אפשר להפקיד אותה אצל רשם, אז יש איזו אגרה קטנה.
יש 99 שקלים.
בסדר, כן. זאת אגרה, זה עדיין רחוק מאוד מהעלות.
ברור.
מה שאתה רוצה לעשות אצל אורזין.
ברור.
בית, לא חייבים להפקיד את בבית משפט.
אוקיי.
אני אמרתי קודם, אפשר להפקיד אותה אפילו אצלך בכספת. אתה יכול להפקיד, את אולי אתה חושש שמישהו יפרוץ אחר כך את הכספת.
אוקיי.
וישפיד אותה. אז עושים עוד עתק אצל מישהו נוטרלי או משהו כזה, מה אימן עליך. אבל כעיקרון, צוואה הולוגרפית לא צריכה, בטח גם לא השינוי, לעלות כסף. לעומת זאת, צוואה שעושים אצל עורך דין, או כל צוואה וכל שינוי בה עולה הרבה כסף.
נכון, מה שרציתי רק לומר, אני במידה ואתה, אני למשל נתין זר, אני נתין דני, מה קורה במקרה הזה? אני חייב להפקיד את זה אצל הרשם לענייני ירושה.
הבנתי, אם אתה, הצבא מתייחס לנכסים בישראל, ואתה רוצה לאשר אותה אחרי, לא אתה, סליחה, אחרי ימי,
נכון,
יורשים, רוצים להשאיר אותה בישראל, אין שום בעיה, זה לא משנה איפה היא נכתבה הצוואה. הצוואה יכולה להיכתב באונולולו, יכולה להיכתב במטוס, יכולה להיכתב אפילו בחלל החיצון באיזה חללית.
ברור לי. אוקיי.
העיקר שזה יהיה כתב יד של המצווה, שזה יהיה חתום על ידיו עם תאריך.
אמירם, לא קל יותר לערער על צוואה כזו?
לא, בכלל לא, להפך, לפי דעתי גם יותר קשה לערער עליה, משום שהיא כתובה בכתב יד, אלא אם טוענים שזה לא כתב ידו, אבל זה כבר סיפור אחר. אבל למשל על צוואה שבנוכחות עדים אפשר תמיד להגיד שהעדים לא היו כשרים.
כן,
אפשר נכון. להגיד שהעדים הפעילו לחץ, אפשר להגיד שהעורדין גם כן הפעיל לחץ, ועובדה שהוא מינה את עצמו כמוציא לפועל של הצוואה, ואז הוא נהנה מהעזבון. אפשר המון לטעון.
כן.
לגבי צוואה כזאת, הולוגרפית, קשה את כל הדברים האלה לטעון. אין מי שילחץ עליך. הקופנים, אין אדם גלוי שאפשר לומר כמו עד שהוא יכול לחוץ עליך.
שוב אמירם פנחס, אני הייתי, כפי שאמרתי, הייתי שם, ועשיתי צוואה הולוגרפית, כפי שאתה קורא לזה, ונאמר לי שאני, א', אני צריך להזמין שבוע לפני הזמן, שבוע, פרק זמן של שבוע ימים, על מנת שיביאו שני עדים. ככה נאמר לי.
לא, 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 זה משהו אחר. זה צוואה בעדים. גם צוואה הולוגרפית, אפשר לעשות אותה בנוכחות עדים, ואז דינה כדין צוואה בנוכחות עדים. היא לא חייבת להיות מודפסת.
לא, לא מודפסת.
אני דיברתי על, התחלתי, אם אתה זוכר, בזה שאדם לוקח עת ונייר.
נכון, כך אמת, כך עשיתי.
זאת צוואה כשרה למהדרין, אין צורך, אין חובה להפקיד אותה, אין צורך לשלם אגרות אם אתה לא מפקיד אותה, אתה יכול לשים אותה בכספת שלך, אתה יכול לשים אותה אצל אדם נוטרלי, ובזה נגמר העניין. ואתה יכול לשנות אותה כל רגע.
טוב.
אתה קורא, אתה קודמת וכותב חדשה. וזה לא עולה לך גרוש.
ברור. טוב.
ולא תרחה, ולא ללכת לבית משפט, ולעמוד בתור, וכו' וכו'.
טוב לדעת. תודה רבה. כן.
אמירה, מאיזו שוב יפה. כן. שוב אני חוזרת לשאלה ששאלתי קודם, אבל בהקשר, שוב, מה קורה כשיש צוואה כזאת, ובמשפחה, או ב, אני לא יודעת, ילדים, או בני דודים, או דודים ודודות מתלוננים, טוענים, בן אדם הזה כתב את הצוואה הזאת שהוא היה לא שפוי, והוא היה חולה, והאם יש אפשרות? יש
צריכים להוכיח שזה ככה.
שזה אני אומרת, יש אפשרות לערער על הצוואה הזאת.
על כל,
על כל צוואה, כן.
על כל צוואה אפשר לטעון, גם כן. שהוא הופיע לפני שופט.
כן.
על כל, אולי בינתיים השופט מת, ואז באים ואומרים, הוא לא היה נורמלי, והשופט לא יכול לקחת את כל הדרך, כן. שהשופט מת גם כן בינתיים.
כן.
אבל כעיקרון אפשר תמיד לטעון, אבל כשאדם כותב בכתב ידו ומפרש, אגב, יש רק בעיה אחת שצריך לדעת אותה. לפעמים יש דברים מאוד מסובכים בירושות. שיש רכוש מורכב מאוד. אני לא מדבר על אנשים שיש לו קצת כסף בבנק ואיזה דירה פה ושם ובזה נגמר הסיפור. יש אנשים שיש להם באמת רכוש מורכב מאוד, ואז והם רוצים שזה יעשה ככה וזה יעשה ככה וזה יחזיק את הבית ולא ימכור, וזה כבר דברים מסובכים. אז רצוי באמת ללכת לעורך דין שמתמצא בזה ולכתוב את זה. אבל אני מדבר כרגע על, איך אומרים, עמך ישראל, לא על שרי אריסון ולא על שכמותה.
כן, זו בעיה. אמיר, מה קורה אם נניח יש איזה, אני יודעת, חמישה אחים, ופתאום אחד מתרומם על רגליים אחוריות ומסרב ועושה בעיות?
זה יכול להיות תמיד אחד כזה. כן. מה זה מסרב? מה עושה בעיות? טוען נגד הצבא?
כן, כן.
פעם, כל, יש כלל שאומרים המוציא מחברו על הבריה. זה הכלל, הכלל הזה חל גם על צבא. אם מישהו בא וטוען שהצבא, האיש לא היה שפוי שהוא כתב אותה, או לא ידע מה שהוא עושה, אז הוא צריך להוכיח את זה. זה לא מספיק שהוא בא וטוען את זה. אגב, אני רוצה לומר לכם, כשאני הייתי עורך דין והיו באים אליי אנשים ורוצים לעשות צבאות, תמיד השתדלתי להשפיע עליהם, ואני אומר את זה בכנות, הייתי משפיע עליהם לחלק שווה בשווה.
נכון,
בין הילדים.
נכון, בדיוק.
ולא להעדיף ילד זה על פני זה.
נכון.
אז היו כאלה שהיו באים ואומרים לי, תשמע, אבל הילד הזה יש לו יותר, בן זוגו, בת זוגו, יש להם רכוש ולשני אין כלום. הייתי תמיד אומר להם, תשמעו, למרות זאת, למרות זאת, אני לא מדבר על מקרה מיוחד במינו שילד נכה שצריך כל החיים עזרה ומכשור וכדומה, שזה צריך להשאיר לחוץ, זה ברור מאליו. אבל באופן רגיל, אפילו אם אחד מוצלח יותר ואחד פחות, או אחד הצליח בחיים יותר שני פחות, לא להפלות, משום שההפליות האלה זה זריעת זרע פורענות לעתיד. ואחר כך מתחילים כל החיים לריב בין היורשים, ומה יצא מזה? הרי אל סך הכל המוריש רוצה שהילדים יחיו בשלום אחד עם השני.
נכון.
אז כפוף למקרים יוצאים מן הכלל כמובן, תמיד הצעתי לחלק שווה בשווה ולא להפלות בין אחד לאחד.
אמירם, עד 120 הייתי אומר, עד בעת הפטירה, לאחר כמה זמן בית המשפט קובע לתת את הירושה לילדים,
או מאשר את הצבא?
כן.
זה כשפונים לבית המשפט, זה מבקשים אישור צבא. אגב, אמרתי לכם קודם בהתחלה, אם אתם זוכרים, שיש גם צבא שנקראת בעל פה של שכיב מרע.
כן.
לגבי שכיב מרע, זאת אומרת, אדם שהוא, לפי הרופאים, הוא הולך אותו למות, או שהוא, יש לו את התחושה הזאת שאותו הולך למות. אז לגבי מקרה כזה, ואז קודם איזה זיכרון דברים מסוים, וזהו, הוא לא חותם אפילו. אבל מה שכן, אדם כזה, אם תוך 30 יום, מהיום שזה נעשה, הוא, איך אומרים, הוא החליט להישאר בחיים.
כן.
והוא לא הולך לעולמו, או עברי, החלים, אז זה בטל.
כן.
זאת אומרת, אותה צוואה בעל פה, בטלה, אם תוך 30 יום חל שינוי, שמבטל את הנסיבות שבהם נעשתה הצוואה בעל פה הראשונה.
מה במידה, ויש לנו ילדים פה, מה במידה וילדים שהם דנים, או איך נקרא לזה?
מה
לא, הכוונה שלי, בית המשפט, בית המשפט פה יכול לפנות ליורשים?
השאלה, סליחה, היא לא מובנת לי.
לא, אנחנו חיים פה בדנמרק.
כן.
ויש לנו נכסים בישראל.
כן. וכפי
שאתה
אומר, יש לך נכסים בישראל, ואתה עושה צוואה,
כן.
אתה יכול לאשר אותה בישראל בלי שום בעיות. לגבי דנמרק, אתה צריך ללכת לחוק הדני.
לא, 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 הכוונה שלי, יש לי נכסים בישראל, ויש לי ילדים שאמורים לרשת את אם זה דירה, או אם זה סכום כסף וכו'. האם בית המשפט פונה אליהם במידה והם לא פונים
בית המשפט מיוזמתו לא עושה שום,
שום דבר.
דבר. אתה, את בית המשפט מפעילים, מי שיש לו אינטרס והוא פונה לבית המשפט.
אוקיי.
בית המשפט יוזמתו לא עושה כלום, זה לא תפקידו. הוא פועל לפי מושנס, מה שנקרא, לפי פניות של בני אדם.
אוקיי.
כן.
הבנתי.
עכשיו, החוק הדני, עוד פעם, אני אומר לכם, אני לא מכיר אותו בכלל.
ברור.
ואני לא יודע מה הוא אומר במקרים האלה.
אוקיי.
אני רק מדבר כרגע על החוק הישראלי.
כן, כן.
יופי, תודה.
אמירם, יש לך איזה סיפור מניסיונך בנושא אולי?
בנושא של צבאות...
או אולי משהו אחר?
בנושא של צבאות... אני יכול רק לומר דבר, אני זוכר כשהייתי עורך דין צעיר,
כן.
ולא מנוסה, זומנתי פעם לפגישה עם עורך דין ותיק ומנוסה מאוד, בקשר לירושה, ויכוח בין יורשים, זה היה בין הקליינט שלי ובין אשת האח שלו, ולעיתים קרובות מאוד, אז כשיש מצבים כאלה של מצד אחד, בין גיסים למשל, אז זה כבר לא אותו דבר כמו שהקרבה היא אחרת, ואני נפגשתי איתו במשרדו, ודיברתי בשקט, בשלווה, והצדדים דיברו בשקט. אז אני אומר לעורך הדין הוותיק הזה, נו, אתה רואה, אנחנו, אני מאמין שזה היה בערב, בטח בעשר כבר נגמור, נלך הביתה. אז הוא אומר לי, אתה, אין לך ניסיון. בעשר בלילה רק יתחילו להוציא את המתים מהקבר. וככה זה היה, ממש ככה זה היה. בחצות הצעקות היו כל כך חזקות שאתם לא מתארים לכם.
כן.
כשמגיע זה, זה כואב הלב, שזה מגיע לרכוש, אז אנשים שוכחים את הקרבה ואת הידידות, איך אומרים, כסף מעבר עיני צדיקים.
נכון, נכון, נכון. מה לעשות?
לצערי, זאת מציאות.
כן. אמירם, יש לך איזה אנקדוטה מחיי השפיטה שלך? מתקופת...
כן, אני אספר לכם סיפור קצר מהספר שלי.
כן.
שהוא נקרא בספר שופט בשוק.
כן.
אני תמיד אהבתי ללכת בשוק ולהתבונן ולשמוע את הרוכלים. אפשר אגב ללמוד שם לפעמים יותר מאשר בספרים ובבתי ספר.
נכון.
האוכלים זה אנשים עם חוכמת חיים מאוד מאוד תבועה בהם. ומעניין לשמוע אותם מדברים, איך הם משוחחים, איך הם מוכרים את מרכולתם. אתה לא רואה לו פעם, הוא רוצה להציג שזה סחורה טריה, אז כשאף אחד לא רואה, הוא מוציא פתאום איזה פח עם מים ושופך על הסחורה, על הירקות מים. ואתה רואה ירקות כאילו שהם יצאו עכשיו מהשדה. מאוד, מאוד מעניין, סקרן אותי מאוד תמיד ללכת ולראות את הצבעוניות שבשוק. אתה הולך באפשר, למשל, התבלינים, אז הצבעים של התבלינים זה משהו יוצא מן הכלל.
כן.
צבעים עזים, חזקים, מי שהיה אגב בשוק בחאן אל חליל, ראה דברים מדהימים. אז יום אחד אני הולך ככה בשוק ומסתובב ומתבונן, ומגיע חפר. מה זה חפר? שאיזה חקלאי שמגיע עם טנדר,
כן, בדיוק,
ואין לו דוכן, בדיוק. והוא מוציא כמה ארגזים ומתחיל למכור,
מוכר פיראטי,
רעיון ישיר, ובדרך כלל באופן מאוד זול. ואז אני רואה שיש איזה נשים מאוד מתוחכמות שהן כבר יודעות איפה הן באים ומתי, והן קופצות מיד על העגלה או על הטנדר הזה ומפשפשות שם ובוחרות פירות בזול. ראיתי את זה, אמרתי, וואלה, אני אעשה את זה גם. התחקתי ביניהם והתחלתי גם כלחטט. פתאום איזה יד מסתורית מרימה את היד שלי בעדינות מהארגז, וכל לוחש לי באוזן, כבודו, זה לא בשבילך. אני נדהמתי, אני מסתובב, אני רואה בחור צעיר, הוא עושה לי ככה, אומר, בוא, 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 בוא הצידה. מה מסתבר? זה היה בעל הטנדר. ואז הוא צועק לעוזר שלו שם, יוסף, תוציא שם את הארגז הטוב. הוא מוציא ארגז עם אגזים, ככה, עם אגסים, כל אגז ככה...
פגז.
מילון. והוא אומר, זה בשבילך תבחור. אני לא הבנתי, אבל נותן, כמובן בכסף מלא. ואז אני שואל אותו, נו, תגיד לי, מה קורה פה? אז הוא אומר לי, תשמע, אתה לפני כמה שנים הביאו לך שבעה עבריינים בבת אחת כחשודים בהתפרצות. שישה אחרי שראית את החומר הכנסת בפנים, אותי הוצאת החוצה. אז זה כי אני באמת לא הייתי בין הפורצים, ורצה מזל ונשארתי בחוץ. אז אני אומר לעצמי, אחר כך אמרתי לעצמי, נו נו, תאר לך שהוא כן היה נכנס בפנים.
הוא היה נותן לך אגסים רקובים.
הוא היה מוכר לי.
הוא מוכר לך, נכון.
אם יש לכם עוד קצת זמן, אז יש לי סיפור נפלא, לא שלי, של השופט בנאי על פירות.
כן.
מה אני מוכן לזה?
כן.
הוא סיפר לי את הסיפור הזה, הוא אדם מקסים מדהים. השופט בנאי זה אגב אבא של אורנה בנאי,
כן,
השחקנית, ואח של יוסי בנאי זיכרונו לברכה. הוא היה כותב להם תסריטים ופיליטונים לא מעט. אז הוא סיפר פעם שמישהו הגיע למוכר פירות ושאל את המוכר, תגיד לי כמה קילו אגסים. אז הוא אמר לו, שקל בקילו. אז הוא אומר, תארוז לי קילו. אז המוכר הרז לו קילו, בינתיים הוא עם העיניים ראה גם תפוחי עץ יפים. זאת אומרת, בכמה תפוחי עץ? זאת אומרת, בשקל קילו. הוא אומר, אתה יודע מה? אני אקח את התפוחים, לא את האגסים. טוב, הוא הורז לו את התפוחים, והקונה לוקח את התפוחים והולך. אז האוכל צועק ככה, אדוני, מה עם כסף? אז הוא אומר, מה זאת אומרת כסף? הוא אומר, זה קנית תפוחים, זה שקל אמרנו קילו. אז הוא אומר, אבל אני נתתי לך במקום התפוחים את האגסים. הבוחר לא היה טיפש.
כן.
אז הוא אומר, אבל אתה לא שילמת עבור האגסים. אז הוא אומר, נכון, אבל גם לא לקחתי אותם.
כן.
יפה. תודה רבה, מירם.
אין בעד מה שיהיה לכם חג שבועות שמח.
אמן, גם לכם. תודה.
כל טוב.
כל טוב.
דוארות כל המטפחת לטפי רוח של היד, את הזמרת לי, לא אשכח עוד את גישותינו ויהי היום ואנו נפרדנו פתאום. תחול המטפחת קור טוב של נחת גז ועברך לו. ויהי היום ואנו נפגשנו פתאום. כל המיד קורטוש ונתגשם לך. תמו הכפור והדלת, שמש ואור מסביב, בוקר ולילה, לילה ואלף אלף כוכבי האביב. ויהי ואנו נפגשנו פתאום. כל המדבר קורטוב שלנו ונתגשם מחלום. ויהי
שמענו את השיר תחול המטפחת בביצועה של טובה פירון.
פליטים עיראקים יצרו השבוע בעיה רצינית בדנמרק. על כך נשמע את רות וליונסן. שלום רותי.
שלום. שלום אילנה, ושלום לכולם.
שלום,
רותי,
שלום. וגם במערכת.
כן, רותי, לפני שאת מתחילה, פנחס רוצה לקריא הקדמה שהוא הכין בנושא הזה, ואחרי כן נשמע אותך, בסדר?
אוקיי,
תודה.
בבקשה, פנחס.
תודה. בשבוע האחרון תפסו פליטים עיראקים לא מעט כותרות בתקשורת ובעיתונות הדנית. לאחר שקבוצה בת 60 איש מבקשי מקלט התבצרו בכנסיית ברואסון ברובע נורברו. הפליטים העיראקים אינם מעוניינים לנטוש את הכנסייה לפני שהשלטונות הדנים יבטיחו טיפול מחודש על זכותם לקבל מקלט פליט בדנמרק. הפליטים העיראקים שוהים בדנמרק כ-6-8 שנים, באורח בלתי חוקי לאחר שהוועדה המחליטה בסוגיה זו דחתה את עתירתם. אולם עד כה הסתייגו השלטונות מגירושם של הפליטים, גם אם עתירתם נהנתה בסירוב. בעקבות ההחלטה טענו הפליטים שאם יגורשו לארצם קיימת סכנה ממשית לחייהם. עתה, לאחר שהושג הסכם בין ממשלת דנמרק לבין ממשלת עיראק, החליטה הממשלה הדנית לגרשם חזרה לארצם. עיתון אורבן מדווח שדובר מבקשי המקלט בשם טלב סעיד נידון ל6 שנות מאסר בשנת 2002 על הברחת 1.5 קילו הירואין לדנמרק. בשנים האחרונות, נוכח גל הפליטים הגדול מהמדינות המוסלמיות, הקשיחה מאוד הממשלה הדנית, יחד עם המפלגה הימנית, דנסק פולקפתי, את חוקי ההגירה שלה וגם את ההגדרה של פליט, כדי לצמצם את כמות הזרים הנכנסים אליה.
כן, רותי. עכשיו נשמע את דברייך.
כן, אני חושבת שפנחס סקר יפה מאוד את מה שהיה פה. אני הייתי רוצה אולי להזכיר כמה דברים.
כן.
קודם כל, למה הנשים האלה הגיעו לעיראק? הנשים האלה הגיעו לעיראק לאחר ההתערבות המערבית של האמריקאים ושל כמה מדינות אירופאיות שהצטרפו, ביניהם דנמרק, ויצרו פה בעיה גדולה של פליטים שיצאו מעיראק.
את התכוונת הגיעו לדנמרק.
יצאו מעיראק, וכן, והגיעו לדנמרק.
לדנמרק, כן.
עכשיו, חלק מהם זכו למעמד של פליטים פה בדנמרק, וחלק מהם בקשתם נדחתה. עכשיו, מה הבעיה? ברגע שכמובן, באופן כללי, שדוחים את בקשתו של אדם מסוים להתקבל כפליט, אז האדם הזה מגורש לארצו. אבל יש תנאים שאי אפשר לגרש אותם. א', אם יודעים שהאנשים האלה שגורשו, הם לא התקבלו על ידי מדינתם. דבר שני, אם אנשים שיגורשו, באיזושהי צורה, אם יש להם בעיה עם החוק, אז האנשים האלה, אם יגורשו לארץ מוצאם, אז יכניס אותם לבית הסוהר או יתבעו אותם לדין וגורלם יהיה למות. אנשים כאלה לא יגרשו אותם, למרות שעל פי החוק הדני כן צריכים לגרש אותם. זה חלק מחוקי ההסגרה או חוקי ההסגרה של הוועד הבינלאומי לפליטים, ככה שדנמרק חייבת לקבל את ההחלטה הזאת, ולכן עד עכשיו אי אפשר היה בכלל לזרוק אותם מדנמרק. ועכשיו, כמובן, לאחר שבשבוע שעבר התקבל ההסכם הזה עם שלטונות עיראק, אז הם יכולים מבחינה חוקית לחזור. חלק חזרו, אם אנחנו לא שוכחים את זה, כי הבטיחו להם תמיכה כלכלית, אם אתם זוכרים,
כן.
עבור משפחה ועבור, בנוסף, עבור כל אדם שיעזוב. אלה שחזרו, הם בעיקר אלה שחזרו מהחלק הקורדי, כיוון שהם חזרו למקום בטוח.
נכון.
עכשיו, ההסכם עם הממשלה העיראקית הוא הסכם כזה שאנשים האלה יוכלו לחזור בצורה מכובדת ולחזור במיוחד למקום שיהיה בטוח עבורם. לכן צריכים לבדוק את כל אחד ואחד מהם, הממשלה העיראקית צריכה לבדוק. עכשיו, מה קורה בעצם בדנמרק? בדנמרק קורה המצב כמו שפנחס ציין, הממשלה והדנסק פולקפרטי אמרו שטיפלו בכל מקרה של הפליטים האלה, כל מקרה לגופו, והחליטו כבר, אצל חלק מהם לאחר ערעור, אז חזרו את זה כמה פעמים, החליטו שאנשים האלה אין להם זכות לקבל מעמד של פליט, ולכן הם לא צריכים להישאר בדנמרק והם צריכים לעזוב. והנה יש הזדמנות להחזיר אותם. אבל מה אומרות, מה אומרות למעשה המפלגות האחרות? מפלגות האופוזיציה, יש ביניהם הבדל די גדול. הסושיאל דמוקרטית אומרת שהם צריכים לחזור הביתה, וכלומר לחזור חזרה לעיראק. הרדיקלים אומרים שההסכם הזה שבין עיראק ודנמרק הוא מכה קשה למשפחות האלה שיש להם ילדים, או למשפחות שיש בהם חולי נפש, או כאלה שנעשו חולי נפש בגלל השהייה שלהם פה. הם דורשים שלקבוצות האלה יש לתת מחסה. מה קורה? ילדים שגדלו פה ונולדו וגדלו ולמעשה מרגישים את עצמם אולי כי דנים, תהיה בעיה לחזור. אם משה פנחס אמר, חלק היו פה 6-8 שנים, אנשים שגדלו פה 8 שנים והם בני 10, הסך הכל הם גרוב חייהם גדלו בדנמרק.
נכון.
אז יש בעיה. יש אנשים ש... חולי נפש שטוענים שבעיראק מצבם יעשה עוד יותר גרוע. ככה שהרדיקלים אומרים שצריכים להאריך את תקופת שהותם, במילים אחרות בסוף ייתנו להם כנראה מחסה. ומי שהאיניץ ליסט אומרת שב-1992 חוקקו בתהליך דומה, חוקקו את החוק המיוחד שנתן שהות, נתן אפשרות לפלסטינאים.
בדיוק, בדיוק.
כן.
רותי זו יפה, צהריים טובים.
צהריים
יש
טובים.
יש לי שאלה אלייך, הכספים האלה שהממשלה מתכוונת לתת לפליטים האלה, מאיפה הם אמרו, מאיפה הם ימצאו את כל הכספים האלה?
אלה שלא עזבו ברצונם, ברצונם החופשי, וביניהם כל אלה שנשארו עד עכשיו בדנמרק.
כן.
ולא רוצים לעזוב, להם, לפי ההחלטה הקודמת, לא יתנו אף גרוש.
כן. אני מדברת על אלה שעוזבים ונותנים להם עזרה כספית, כן?
זה הממשלה, זה סכומים יחסית לסכומי תקציב, הם סכומים אפסיים.
אפסיים, נכון.
סכומים של 10,000, 30,000 קרונות. לממשלה זה, יש תקציב מיוחד לדברים מיוחדים.
כן. למרות זאת הם מסרבים.
למרות זאת הם סירבו. עכשיו אומרים, אלה שעכשיו יעזבו, אנחנו לא ניתן להם את הכסף. הם הרי לא רצו ללכת מרצונם החופשי.
אני לא מבינה מה הבעיה שלהם. הרי שוודיה שלחה כבר למעלה מ-200, והם מתכוננים בשבועיים הבאים לשלוח כ-1,000 פליטים עיראקים בחזרה. ועד כמה שאני הבנתי, אז בדקו את מצבם של אלה שנשלחו, והם כולם במצב טוב, אין להם בעיות, אף אחד לא רודף אותם שם.
כן, אבל הבעיה היא פשוט שאני, בעצם הבעיה היא שאלה שבדנמרק שלחו נציגים של המשפחות שלהם, שעכשיו יושבים, כמו שפנחס סיפר,
בכנסייה.
סון קירקה.
נכון.
והם מסרבים לעזוב את המקום הזה.
כן.
אני לא יודעת, אני מוכרחה להגיד שאני לא עקפתי אחרי מה שנעשה בשוודיה, ואני לא יכולה להגיד האם בשוודיה העיראקים עשו פעולה דומה. אין לי שום אפשרות להגיד את זה. אבל בדנמרק זה מציג בפני הממשלה הדנית בעיה חדשה, מה לעשות איתם?
כן.
רותי, אני רוצה רק לציין כמה דברים. אני לא יודע אם זו בעיה חדשה, אני רוצה לציין שהתופעה שמבקשי מקלט מתבצרים בכנסייה נעשתה בעבר. בשנת 1992 התבצרו 467 מבקשי מקלט פלסטינים, שעתירתם נדחתה. הפלסטינים שהו בכנסייה זמן די רב, והממשלה הדנית נעתרה בעצם לפלסטינים, והם קיבלו מקלט מדיני.
וזה נותן תקדים לעיראקים, לחשוב שגם הפעם...
נכון, בהחלט נכון.
אבל יש הבדל גדול. אז הייתה ממשלה של סושיאל דמוקרטי.
נכון.
ויחד עם זה ישבו שם הרדיקלים.
נכון.
והם החליטו לעשות מה שנקרא סר פלסטיננצר, לא חוק מיוחד לפלסטינאים.
כן.
שהחליט להשאיר אותם בדנמרק. אני מותר לציין גם דבר קצת שבקצה אולי.
כן, כן.
שחמש שנים אחר כך נעשה מחקר לראות מה קרה עם הפלסטינאים האלה.
בדיוק, אני רשמתי לי. כן.
רשמת לך, אז אתה יכול לעשות
פלסטינאים? לא, את יכולה, בוודאי.
ומה הסתבר? קודם כל, רובם הם מחוסרי עבודה.
כן.
חלק גדול מהם, וזה היה מעל 50% היו באיזושהי צורה מעורבים בדברים לא חוקיים.
בפשע.
חלק מהם בדיוק, עסקו אפילו בפשע.
אז אני רוצה לומר לך שזה 67%.
נכון, לא, אני לא זכרתי בדיוק את האחוז, אבל כן. זה היה מעל 50%.
כן.
כמובן שאפשר להגיד, אסור לשליך מקבוצה אחת לקבוצה שנייה.
נכון.
ואני גם רוצה אולי לציין שבשבוע האחרון נפגשתי עם שני יהודים, אחת מהם אשתו של מלשיאור, שהיא אמרה לי, לנו היהודים אסור בכלל להתעלם מבעיה כזאת, כי אנחנו יודעים מההיסטוריה שלנו,
בדיוק.
אנחנו יכולים להיות במצב דומה.
כן.
אז אמרתי לה, אז מה את מציעה לעשות? היא אומרת לי, לקחת כל מקרה ומקרה ולבדוק שוב. אמרתי לה, אבל המקרים האלה נבדקו. כל אחד ואחד נבדק, והוחלט שהם לא ראויים, אין לתת להם מעמד של פליט. אז היא אומרת, יש לבדוק את זה שוב.
כן.
ומה אתה, פנחס, אתה קראת הרבה
כן,
על הנושא הזה?
כן, אני רוצה רק לומר שיש אנשים שטוענים שיש מחויבות לדנמרק לתת מקלט לפליטים. זה מתוך, אני לא יודע, מתוך היסטוריה, או אני לא יודע מה, יש כאלה שטוענים שזה ערך מוסרי לתת מחסה לנרדפים. הם כאילו נחשבים נרדפים. יש כאלה שהם באים מבחינה כלכלית, אבל יש כאלה גם כן שבאים
אבל הם כבר לא נרדפים יותר. הם לא נרדפים.
ככה
הם
טוענים.
הם למעשה, חלק מהם אפילו עושים פה אולי איזה פשעים.
נכון.
זה אני מעט מאוד.
אבל הם טוענים שקיימת סכנה לחייהם אם הם מגיעים למקום כמו עיראק או...
עיראק היא מדינה מאוד 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 גדולה. לא חייבים לכולם לחזור לבגדד.
לא, אבל אנשים בדרך כלל חוזרים למקום שמהם הם
באו. מגיעו, נכון.
וזה באמת שאלה, האם המקום שהם עומדים לחזור אליו הוא מקום בטוח? סיפר אחד ביולנדספוסטן, יש שם רעיונות עם כל מיני עיראקים. אחד סיפר שאחיו נרד לפני חודש וחצי. רצחו אותו בגלל שהוא עבד עם האמריקאים. עכשיו, אם אתם זוכרים, היו פה גם מקרים של מתרגמים, גם שוב אנשים שעבדו עם האמריקאים, שקיבלו פה מחסה פוליטי בדנמרק. אחד מהם לא קיבל, אם אתם זוכרים, כי היו לו שתי נשים והוא לא הסכים לוותר עליו.
נכון.
אז דנמרק, אני לא יודעת מה עלה בגורלו אחר כך, אבל דנמרק, יש לה איזו התחייבות לגבי האנשים האלה. ודנמרק היא גם מדינה הומניטרית. זה לא לחינם שדנמרק הייתה זאת שהצילה את היהודים במלחמת העולם השנייה. השאלה היא רק, בדנמרק, כמה מקום יש? יש פה סך הכל 5 מיליונים, וכל פעולה כזאת עולה כסף. והשאלה היא, האם יש אנשים אחרים מאשר ה-282 שעכשיו עומדים לסלק אותם מדנמרק, אם יש אנשים אחרים שזקוקים יותר למעמד של פליטים.
כן.
אני לא יודעת מה אני הייתי עושה, אבל אני רק משערת מה שיהיה.
טוב, אנחנו לא נוכל לפתור פה את הבעיה הזו, ונקווה שדנמרק תמצא את הפתרון
המתאים
והנוח לכולם.
והצודק, אולי כדאי רק לציין דבר קטן. יש פה חוק מצד אחד. חוק כמובן אומר בצורה קרה, אנשים האלה צריכים לחזור, כיוון שיש עכשיו הסכם בין דנמרק לבין עיראק. אבל יש גם ההתחייבות המוסרית שפנחס הצביע עליה קודם. ההתחייבות המוסרית לדנמרק, של דנמרק, זה לדאוג שהאנשים האלה לא יחזרו למקום לא בטוח.
כן.
ועיראק היא מדינה גדולה, אילנה, כמו שאמרת,
כן.
אבל במדינה הגדולה הזאת יש אזורים בטוחים, אזורים פחות בטוחים, יש אנשים ששונאים אותם, שירדפו אותם עד שימצאו אותם, לא חשוב איפה, בעיראק.
כן. כפי שאמרתי, אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיה הזו, ונקווה שממשלת דנמרק תמצא את הפתרון הנכון והמתאים והנוח לכולם, כי גם דנמרק לא יכולה לשאת על כתפיה את פתרון כל הפליטים של עיראק.
כן, אין ספק.
תודה רבה, רותי.
ואני ותודה רבה לכם.
ונשתמע.
כל טוב.
נשתמע.
אביב המעורר, אור הסתיו מגיע, בחורף זוהר או בקיץ בוער, בכל מקום שהוא מתחת לרקיע, אושר נמצא תמיד במקום אחר. ונדמה לי שמזמן נגעתי באושר, יכולתי לרגע לפתור חלומות, באלף אהבות נגעתי ונפגעתי, באלף פחדים בניתי סביבי חומות. אני רוצה לגעת שוב באושר, אני זוכרת תחושה רחוקה וטובה, אבל אהבה הורגת אושר, ואושר הורג אהבה.
שמענו את השיר לגעת באושר בביצועה של אילנה אביטל.
כשידידתי הטובה יפה הגיעה חזרה מישראל, היא הביאה לי ספר. ספר שקיבלתי אותו ברגשות מעורבים. אבל ברגע שהתחלתי לקרוא אותו, לא יכולתי לעזוב אותו. שם הספר הוא תיק תפור, ושם הסופר הוא עורך דין יחיאל חיליק גוטמן. הספר הוא מותחן פוליטי-משפטי מקורי, שמככבים בו ראש ממשלה ואישים בכירים בצמרת השלטון והמשפט, הנסחפים למערבולת של תככים ושחיתות המאיימת על שלטון החוק בישראל. העלילה חושפת את הקשר בין הון לשלטון ואת מאבקי הכוח רבויי היצרים ומלאי תהפוכות שמרכזם מלחמת הישרדות פוליטית. ראש הממשלה נחוש בדעתו להגיע להסדר שלום עם הסורים ולחולל מהפכה במערכת המשפט בישראל. אולם חייו עתידים להשתנות מן הקצה לקצה בשל התרחשויות מפתיעות המאלצות אותו להתמודד עם יריבים פוליטיים מתוחכמים. מנהיג האופוזיציה להוט להפיל את ראש הממשלה ולתפוס את מקומו בכל מחיר. היועץ המשפטי לממשלה, שהוא משפטן מבריק, אך שאפתן חסר פשרות ויושרה, המשקיע את מירב המאמצים בהישרדותו האישית ובשאיפתו להתמנות לנשיא בית המשפט העליון, ובנוסף לכל אלה, ראש היחידה לחקירות שלטוניות במשטרת ישראל, קצין יעיל, החלש אופי, העסוק רק בקידומו לצמרת. הסופר עצמו כותב כך: הסיפור שלפניכם לא היה ולא נברא, הוא כולו פרי דמיון ואולי גם פרי חששות ופחדים. כל ניסיון לזהות את האירועים ואת האנשים המופיעים בספר עם אירועי אמת או עם המציאות הם על אחריותו של הקורא בלבד. בספר מתייחס הסופר למבנה המשפטי בישראל. מוסד היועץ המשפטי לממשלה הוא פטנט ישראלי מקורי שאין לו אח ורע בעולם הדמוקרטי. מוסד זה מרכז בידיו סמכויות רבות מדי וכמעט אינו נושא באחריות להפעלתן. והסופר מסיים את דברי ההקדמה שלו במילים אלה. אם בסוף הספר תגיעו גם אתם הקוראים לתובנה שמשהו לא ממש בסדר במערכת המשפט שלנו, ושאולי יש מקום לעשות בסדר, דייני. יחיאל חיליק גוטמן הוא עורך דין שעבד במחיצתם של שני שרי משפטים, יעקב שמשון שפירה וחיים צדוק, ובמחיצת היועצים המשפטיים מאיר שמגר ואהרון ברק. יחיאל גוטמן שימש כפרשן משפטי בידיעות אחרונות ובמעריב, והנחה את תוכנית הטלוויזיה חוק וצדק. מלבד תיק תפור, חיבר יחיאל גוטמן שני רבי מחר אחרים, היועץ המשפטי נגד הממשלה וטלטלה בשבק. כמו כן היה עם יוצרי סדרת הטלוויזיה קו 300. הספר מאוד מומלץ לטעמי.
לפי מה שאני הבנתי, איך הוא יכול לטעון שכל הדמויות והסיפור עצמו הוא איזה דבר שלא היה ולא נברא? לפי מה שאני הבנתי, זה דברים שאכן קרו בממשל הישראלי.
זה, אז הוא מציין בהקדמה שלו שמעולם לא היה יועץ משפטי לממשלה שהוא כל כך מושחת כמו בספר. אבל כל שאר האירועים האחרים והמניפולציות, זה לא יאומן, לא יאומן. אני יכולה לזהות את זה מכל מיני הודעות בעיתונות ומקרים שקרו בישראל. זה פשוט לא יאומן שניתן לעשות את זה במדינה דמוקרטית.
זאת אומרת, הספר מומלץ.
מאוד.
תיק תפור ו...
אולי אפשר להשאיר את הספר. תיק תפור של עורך דין יחיאל גוטמן.
יופי.
של אישה כל ימי האתמול האפירו קהלים נשרו לרגלי כל חבריי לאגם לא הסתירו מי היה מאמין זאת עליי את יפה ויופייך פוצע כמה צריך גבר לכאוב ואני כבר יודע שנולדתי אותך לאהוב יד קטנה עדינה רבת כוח כל תנועה כמו חץ בליבי לא רוצה לא יכול כבר לשכוח יד קטנה מחזיקה את עושרי את יפה ויופייך פוצע כמה צריך גבר לכאוב את יפה ואני כבר יודע שנולדתי אותך לאהוב Thank you.
קטנה לי פרסה את הרשת לי שפעם הייתי צייד את גאה ורואה איך הנשק מסתכל בך כמו גדי שנלחד את יפה ויופייך פוצע כמה צריך גבר לכאור את יפה ואני כבר יודע שנולדתי אותך לאהוב כן נולדתי אותך לאהוב כן נולדתי אותך לאהוב
את יפה ויופייך פוצע, איזה שיר מקסים.
נהדר.
שיר שנקרא יד קטנה בביצוע אושיק לוי.
ונמצאת איתנו על הקו שוב רותי. שלום רותי.
שלום וברכה.
ורותי, את ביקשת לדבר על ויצו, לספר לנו. אז בבקשה.
ואני בדיוק נזכרתי שיפה היא למעשה גם בוועד של ויצו.
נכון.
יפה אולי רוצה להתחיל ולספר?
לא, היא רוצה שאת תתחילי.
אז אני בהחלט אשמח אם יפה תגיע עם הערות, כי אני נכנסתי עכשיו לוועד, ויפה כבר יושבת בוועד 3-4 שנים.
כן.
ובוודאי שיש לה ניסיון נרחב לספר על העבודה של הוועד.
כן. את ביקשת לעשות איזושהי פרסומת לויצו באיזה נושא?
כי אני למעשה לא כל כך ידעתי, לא ידעתי בדיוק מה הם עושים. ידעתי מפגישות קודמות שויצו אוספת סכומי כסף לפרויקט מסוים, וזה גן, גן ילדים באפולה, גן ילדים שבאזור שהוא אזור די עני, והם שולחים כל מיני מתנות ונותנים תמיכה כספית שנתית. נדמה לי שויצו של דנמרק יש להתחייבות לשלם $100,000 לשנה.
נכון.
לישראל.
כן.
כן, נכון, זה נכון.
והשנה נשלח סכום כפול.
והשנה נשלח סכום כפול. אני הבנתי, כיוון הבנתי שהייתה גם הפתעה גדולה שבזכות אדם אחד או זוג שהוריש לויצו סכום כסף די גדול, אז יש יותר כסף ולכן תורמים יותר כסף.
יפה.
וכל הסכום שלמעשה נתרם, כל זה, וכל העבודה שנעשית גם בבזאר וגם בכל מיני פעילויות שונות, הכל מכוון לקראת איסוף כסף כדי לתמוך בפרויקטים בישראל.
הייתי רוצה לציין עוד משהו, רותי.
כן.
אפשר גם לציין, אני גם כתבתי על זה וגם דיברתי על זה ברדיו לפני תקופה מסוימת.
כן.
שארגון ויצו בדנמרק כאן, יושבת ראש, הצליחה להשיג ולתפוס את יושב ראש בעלות לגו ביולן שמה.
אוקיי.
והם באו בטענה, אמרו, אם אתם עוזרים לפלסטינאים עם, עם קוביות של לגו, אז למה לא לילדים של סדרות? אז שהייתה המלחמה האחרונה. ו... בקיצור, היה, זה היה סיפור די ארוך, עם טלפונים והתכתבויות, ובסוף הצליחו להגיע עם קונטיינרים, עם אלפי, 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 מאות אלפי קוביות לגו לישראל, שנשלחו לגני ילדים ומקומות שזקוקים להם כמובן, וזה היה סיפור של השגרירות שהשתתפה שם. באמת זה היה מבצע שיאמר לזכות
פרויקט רציני.
פרויקט של כולם פה. וכמו שאמרתי גם כן, הכספים שנשלחים מויצו למוסדות בישראל זה לא רק לגני ילדים, זה בין היתר למכון, למוסד לנשים מוכות, לצעירים יוצאי צבא שזקוקים
לתמיכה
ולהתקדמות במבחינת תחילת לימודים שלהם, למשפחות מעוטות יכולת וכו' וכו' וכו'. יש רשימה די ארוכה.
יש רשימה ארוכה, יש גם בחיפה מוסד שעוזר לילדים ולצעירים שמעוטי אמצעים לקבל השכלה בכיוונים שונים. יש באמת פעילות ענפה. ולכן אני חושבת שכל הישראליות, זה כמובן, ויצו זה World International Zionist Organization, אבל זה הראשי תיבות, אבל זה כמובן מכוון רק לנשים. ככה לפיכך, אני מבקשת את סליחת כל הגברים, אבל אני קוראת לנשים להצטרף. אני שייכת בעצמי לשתי קבוצות, קבוצה ישראלית, וזה פתוח לישראליות שמעוניינות להיות בויצו.
שנקראת קבוצת רעות.
הקבוצה הזאת נקראת קבוצת רעות, מדברים שם בעברית, קבוצה יחידה שמדברים שם בעברית, ואני גם שייכת לקבוצה דנית, ושתי הקבוצות האלה מתנהלות בצורות שונות, וכמובן שזה נחמד מאוד להיפגש בערך פעם בחודש, וכמובן לעשות כל מיני פעילויות כדי שסך הכל יסתכמו באיסוף של כספים. ועכשיו נכנסתי לוועד, אולי אני אספר גם מה ויצו בעצם, חוץ מזה, איזה תפקידים היא נותנת לחברי הוועד.
בבקשה.
נתחיל עם יושבת הראש, שזו דורית רייטר וסגנית שלה, ונעבור מהר מאוד לוועדת יום העצמאות, שבראשה יושבת יפה.
יפה.
ויפה ניהלה השנה את יום עצמאות, ואולי את יפה או אילנה יכולות לספר על זה?
אני לא יכולה לספר הרבה, אני לא בעניינים, אני באתי במקרה קצת לעזור באותו יום.
סליחה, רותי, הייתה לי תקלה ברמקול.
כן.
אני לא שמעתי מה שאמרת, המשפט האחרון.
אני התחלתי למעשה עם הוועדה הראשונה, התחלתי עם הוועדת יום עצמאות, שאת יושבת הראש שלה, אז אולי את יכולה לספר על הוועדה הזאת.
אני לא יושבת הראש, אני פשוט מאוד נציגה של הוועד של ויצו בקהילה, במקרה זה ליום עצמאות, שזה אנחנו כבר עושים 4 שנים, ואנחנו יושבים כל הארגונים היהודים בקהילה היהודית, ולכל ארגון יש נציג שמשתתף או נציגה, ומחליטים מה תהיה לפעילות הבאה לגבי יום העצמאות, שזה משותף לכל הארגונים היהודים בקהילה היהודית. וזה צורך כמובן פגישות ולבוא עם הצעות, והרבה אנשים צריכים להיות מעורבים בזה, כיוון שבדרך כלל עושים שם את כל את העבודה עושים לבד. אז כך שמי שרוצה להשתתף ולעזור, אז אתם יכולים לפנות למשרדים של ויצו, למשרד הראשי, לא ישירות אליי, כי זה עובר דרך המשרד של ויצו, וככה זה עובד, ואני מקווה שיבואו הרבה.
כן, בהחלט. אני רוצה להגיד שבין שאר התפקידים בוועד יש כמובן תפקיד לארגן אירועים. יש למעשה אירוע ראשון שנקרא ערב הפתיחה של ויצו, לכבוד פתיחת העונה, ובדרך כלל באים לשם הרבה אנשים, ויש פעילויות די מעניינות, ובהחלט כדאי לבוא גם כדי לפגוש נשים אחרות שהמטרה שלהם היא בדיוק אותו דבר כמו מטרתנו, לעזור כמה שאפשר למדינת ישראל. יש שם גם אנשי קשר לעיתוני יידיש אוריינטירינג ובלרד ישראל, זה שני עיתונים שזקוקים בכל זאת לתמיכה, ויחד עם זה הם תומכים בויצו על ידי זה שמפרסמים מודעות. ויצו החליטה לעשות גם אתר, מה שנקרא בדנית ימסל, כדי שיוכלו בזמן אמיתי לספר על מה בעצם קורה בויצו, ולא רק להסתפק עם המכתבים שמגיעים ב5-6 פעמים בשנה. רוצים ליצור קשר יותר טוב עם הארגונים, עם הקבוצות שויצו מאורגנת בהם. אולי כאן כדאי להגיד שויצו זה ארגון גדול, שיש קרוב ל-600 חברים, והארגון מחולק לקבוצות שונות, כמו שציינתי, אני שייכת נגיד לשתי קבוצות, ויש עוד הרבה קבוצות אחרות. מעוניינים גם להקים מה שנקרא אביב גרופר, אביב הכוונה לאביב הימים, או לאנשים צעירים.
רותי, רותי, מה הפעילות הבאה שלכם בויצו?
עוד לא סוכם מה זה יהיה, אבל רוצים לעשות ערב פתיחה. זה הפעילות הבאה. עכשיו פעם בחודש יש מה שנקרא לייזה קלובן, זה הקבוצה שמדבר, הקבוצה שמתעניינת בספרים. כל חודש יש פעילות, בערך פעם בחודש, ומגיע אדם שהוא כתב ספר שבאיזושהי צורה קשור או ליהדות או לישראל, או פעם אחת הגיעה אישה שיושבת בוועד שמחליט איזה סרטים יביאו פה ל-International Film Festival, לפילים, איך נקרא, לפסטיבל של הסרטים הבינלאומי, והיא בוחרת הסרטים מישראל, והיא קצת סיפרה על הסרטים בישראל. פעם אחרת הגיעה למשל שמואל רחלין וסיפר קצת על חייו. יש כל מיני דברים מעניינים. יש גם השתתפות של ויצו בארגונים שונים, למשל בארגון הגג לארגונים הפרו-ישראלים, זה מה שנקרא פלס קומיטה. יש גם ארגון הנשים הארצי, קווינרולד, שויצו גם שייכת לשם, ליוניסף, ארגון הילד הבינלאומי, וגם לרדיו שלום. ויש גם השתייכות של ויצו לארגון אירופאי של נשים, שלוקח בעיות של נשים ולוקח את החוקים החדשים ואת הגישה לנשים במדינות אירופאיות שונות. ככה ש...
העבודה היא רבה.
כן.
העבודה היא רבה והתפקידים הם רבים ומגוונים, ואולי גם ישנם עוד נשים שתרצנה באיזשהו שלב להצטרף ואולי לעבוד על אחד מהתפקידים האלה. ואולי כדאי גם לציין עוד תפקיד אחד שאני לא דיברתי עליו עד עכשיו, מה שנקרא fundraising. ויצו גם רוצה להשיג כספים כמובן כדי לממן את כל הפעילויות, ואחד מהם זה לפנות לכל מיני קרנות דניות ולקבל סכומים מהם.
רותי פינחס רוצה לשאול משהו.
לא, שאלה קטנה בעצם לכן, לשתי הבנות. רציתי רק לדעת, הסיוע מויצו למוסד נשים מוכות, זה מקום ספציפי או שזה גם כן בקרמיאל?
לא, זה יש שני מוסדות, מוסד אחד נמצא בירושלים.
אוקיי.
שלידו יש גם כן כמובן מעון לילדים, או גן או גם בית ספר, זה מחובר ביחד. לפני איזה שנה שהיינו שם בכנס, כמובן שאין אפשרות להיכנס למקומות האלה, רק יושבי ראש. ויש כמה מקומות
שני.
שמפוזרים גם בישראל, בכל מיני מקומות.
אוקיי.
כי יש הרבה... סליחה.
כן. דברי רותי.
אני רוצה גם להוסיף שבכל ביקור לוקחים תמיד, מצלמים הרבה ומביאים את התמונות לדנמרק, וזה כאילו ככה, זה ממש רעיון מצוין, כי זה נותן את ההרגשה שאתה נמצא שם ואתה רואה מה נעשה, אתה רואה את האנשים החיים, ולא רק את המספרים של הכספים ששלחת, אבל אתה רואה את התוצאות.
זאת אומרת, כל ישראלי למעשה שגר פה בישראל, בדנמרק, או כל בחורה ישראלית שמעוניינת יכולה לבקר בכל המוסדות של ויצו, פשוט מאוד פונים למשרד של ויצו כאן בקופנהגן, אומרים אני חברת ויצו או חברה בארגון, והם יוצרים קשר עם המוסדות שמה, ואז הם מסדרים נסיעה לאלה שמעוניינות לטייל במקומות האלה, וכך ש... יש עוד דבר אחד מאוד מאוד חשוב שאני חושבת לקראת הסיום הוא שהרבה חברות, אם אנחנו מדברות על ויצו, יש מה הרבה חברות שעוזרות, אבל הרבה מהן לא חברות בארגון ויצו, שזה דבר מאוד חשוב. ולפי מה שאני יודעת, באספה הכללית האחרונה שהייתה, הולה סכום ב-25 קרונות, כתרים, זאת אומרת היום זה עולה 250 קרונות לשנה, ואני חושבת שהבנות ששומעות את זה, אולי תיקחו את עצמכם בידיים, ונעשה משהו בנותן.
תצטרפו.
כן, אני רוצה גם להסביר משהו.
כן.
ברגע שארגון, זה מאוד חשוב שישלמו. אמנם הם חושבות, הם עושות להם חשבון 250 קרונה, אני אבוא פעמיים בשנה, ואולי אני אלך לאיזה פעילות של הקבוצה של רעות, קבוצת הישראליות, מה, אני אשלם על זה 250 קרונות? אני חושבת שמאוד מאוד חשוב לחשוב על הדבר הבא.
כן, בקבוצת ראות תדעו לכם שבזמן הקרוב יהיה לנו טיול.
כן, יהיה טיול, יהיה כל מיני דברים, אבל תחשבו גם שארגון כזה שבא ומבקש עמדה, מציע, מגיש בקשות לכל מיני מקומות כדי לקבל כספים, כדי לתמוך במשהו, חשוב שארגון כזה יהיה ארגון גדול וחזק.
נכון.
כל חברה שמשלמת זה עוד חברה שנותנת כסף, אבל גם עוד חברה אחת בארגון שהיא מגדילה אותו. ולכן לא מספיק רק לבוא לפעילות אחת זו או אחרת, חשוב מאוד גם לשלם את התשלום השנתי ולחזק את הארגון.
נכון.
כשמחזקים את הארגון, אנחנו גם מחזקים את ישראל.
יופי.
נכון. תודה רבה, רותי. וכשתהיה פעילות נוספת של ויצו, נשמח לשמוע ולפרסם את זה.
כן, ואני רוצה להגיד עד עכשיו שיפה הייתה יוצאת מן הכלל פעילה, והיא למעשה גם בין אלה דחפו אותי להירשם ול...
ולהיכנס לוועד.
להיכנס לוועד, ואני מאוד רוצה להודות ליפה.
אנחנו שמחים, אנחנו מודים ליפה על הרבה הרבה דברים. תודה רבה רותי, ויום טוב לך.
גם לכם. שלום.
שלום.
אנחנו אחרי ביקורים. לא, אחרי ביקורים, אחרי ששומעים על ויצו ועל כל כך הרבה פעילות וכל מה שקורה מסביב, באמת זקוקים לעצות, לעצות בקשר לבריאות, איך לשמור על הבריאות שלנו.
יש עצות לאנרגיה, כן. יש לי איזשהו מתכון לאושר, כיוון שאני מלמדת יוגה, אז כל המומחים למיניהם, וזה בדוק וידוע שהנשימה היא הדבר החשוב ביותר, טוענים שאם היינו נשמים בעולם המערבי, נשימה נכונה, מהבטן ולא מהחזה, אז היינו חוסכים לנו המון בעיות ומחלות. אז ככה, אם אתם קמתם על הצד המפוזר שלכם ואתם לא מצליחים לחזור לריכוז למשל, תיקחו כמה דקות של שקט ונסו את התרגיל מסוים, שזה באמת כל כך פשוט. איך אתם עושים את זה? תוך כדי נשימות עמוקות, תדמיינו לכם שפלג הגוף העליון שלכם הוא כמו בלון מאורך, שבכל פעם מתמלא אוויר בחלק האחר שלו. נשימה ראשונה ממלאת את אזור חלל הבטן, הנשימה השנייה ממלאת את חלל הצלעות שלנו, והנשימה השלישית ממלאת את אזור החזה. החזיקו כמה שניות את האוויר שהכנסתם, עצמו את העיניים, והתרגשו בנקודה שבין שתי הגבות. קוראים לזה בשפת היוגה העין השלישית, הנחשבת לנקודה האנרגטית של התודעה שלנו. עכשיו אני רואה את אילנה ואת עמוס מנסים לעשות את
מנסים למצוא את העין השלישית.
זה, וזו העין השלישית, זה באמת זו הנקודה, כן? בין שתי הגבות כאן, כן. שנקראת העין השלישית.
כן.
נשפו לאט מאוד פי שניים מזמן החזקת האפיר, ולזכור לעשות את התרגלים האלה לא אחרי שאתם אכלתם אוכל, כמובן, על בטן ריקה. וחזרו על כך כמה פעמים. אל תיבהלו אם תראו פתאום צבעים בנקודת העין השלישית ולהפך. התרגזו בצבעים האלה, ולמה? במצב של חוסר ריכוז, הופכת קיבולת החמצן שלנו לשטיחית, ואנחנו ממחזרים את האוויר שהכנסנו לריאות, במקום לחדש אותו. הנשימה היוגית הזאת, המלאה שתיארתי אותה כאן, מכניסה את כמות החמצן החדשה הדרושה לנו לתאי המוח, כדי לתפקד במיטבם. ומה אנחנו הרווחנו מזה?
מה?
עלייה מיידית ברמת הריכוז, בתחושה שהראש שלנו נפתח במרכאות.
ואנחנו רעבים, כי הכל נעשה על בטן ריקה.
נעבור למוזיקה. כן.
ארץ, 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 תחול לעיניו, והשמש לה כדבש וחלב. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, ונשב בה יהיה מה שיהיה. ארץ שנוהב, הילנו אמבר, ארץ של העם, ארץ לעולם, ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. ארץ, 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 ים אל מול החוף, ופרחים בלעדים צפון כנרת, בדרום חולות, ומזרח למערב נושק גבולות. ארץ שנוהב, הילנו אמבב, ארץ של העם, ארץ לעולם, ארץ בנולדנו, ארץ בנחיה.
הייתה לנו תקלה בשיר ארץ 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 בביצוע של אילנית, ואנחנו חוזרים למדור הבריאות. יוגה זה לא כל כך מספיק, אני יודעת, אני הסתמכתי תמיד על תרופות סבתא, מתכוני סבתא.
נכון.
יש לך משהו?
יש הרבה, אנחנו ידענו, תמיד בטח אנחנו זוכרים, שאתם זוכרים שהיינו ילדים.
בוודאי.
אז הסבתא תמיד רצה אחרי אמא שלי ואמרה, אם הילדים שלך כואב להם בבטן, אז תקחי קצת ננה מהחצר, ושם היה בשפע. ולהרתיח או לעשות חליטה של העלים של הננה, וכשהמים קצת מקררים, למרוח על הבטן, או שלקחת קצת ערק ושמן זית. אתה זוכר משהו אחר?
אני זוכר, בוודאי, כי אמא שלי, תקשיבי, אמא שלי, הייתי אומר, ספגה את כל התרופות האלה מהערבים בזמנו. והיא לקחה את זה לעצמה. אני זוכר שאני חליתי שהיה לי חום, חום גבוה, אמי הייתה חותכת לפרוסות תפוחי אדמה, והייתה שמה לי את זה על המצח, על המצח, וקושרת עם מטפחת, יפה.
זה טוב גם נגד כאב ראש.
ואת יודעת מה? זה עזר. זה עזר.
אני מכירה את הפנצילין של הטבע. מרק אוף. לא חשוב מה,
נכון.
מרק אוף משפר.
לא, אבל זה ידוע, כי ממליצים על מרק אוף, כי יש במרק הזה נכון. את הוויטמינים שדרושים לגוף שלנו,
שדרושים
והאוף נכון. הוא הטוב. אם אנחנו גם, אם את ראית הרבה סרטים, לאנשים חולים, שלא משנה איזה סרט, תמיד מפרים, מרק אוף יעשה לך טוב.
כן.
זה
כן?
כמו באצל האנגלים, nice cup of tea.
כן.
בדיוק.
כן.
לא יעזור, לא יזיק.
אבל כן. יש המון, היום גם, מסתבר שהיום גם כן, את כל המוצרים הקוסמטיים, רוב הרבה במוצרים קוסמטיים טבעיים עושים אותם על בסיסים של עצבי טיבול, עצבי טיבול למשל הרוזמרין שמאושר בהמון ויטמינים שהוא מעולה לשיער יבש כמו שלי יש לדוגמה לפני איזה 3 שנים קניתי בישראל שמפו של רוזמרין שהמליצו והיה כתוב בעיתונות נכנסתי לחנות טבע באמת קניתי את השמפו הזה שהוא עלה המון כסף אבל לצערי, כשהגעתי הביתה, כנראה שלא קראתי מספיק, היו בפנים שם כל מיני חומרים שלא התאימו לשיער שלי. אז כנראה שפשוט מאוד צריך לקחת את החומר הטבעי ולעשות את החליטה שצריך. למשל, אז כל הצמחי הטיבול מועילים לנו באיזושהי צורה.
אין ספק.
למשל, חליטה של הלי לואיזה שאנחנו מכירים, היא תועיל לשיעול ולכאבי גרון. חליטה של זאטר, שנקרא בערבית זאטר, אבל בעברית עזוב, תעזור גם לשיעול חזק, המלווה גם בלכה של הרבה אנשים יש. חליטה של עלי הבזיליקום, שאנחנו מכירים או עריכן, ואת הננה, וגם את הננה, זה מוריד את החום, לדוגמה. וכל סוגי המנטה שלנו, הם ידועים כממריצים. אז זה מומלץ למעשה אפילו רק לשתות חליטת עלי מנטה של ננה במים רתוחים ולשתות את החליטה. כמובן אחרי שזה הכל יתקרר, כן? אפשר להשתמש בהם גם כמי פנים לנשים שרוצות להיות יפות. אז בשביל זה אני התחלתי לגדל לענה עכשיו, בכמויות.
איפה לשים אותם?
את מה?
את הננה.
מה זאת אומרת?
בשביל להיות יפים.
את עושה חליטה של מים.
בדיוק.
ושוטה. את מסננת. ואת מנגבת את הפנים עם צבעים על הפנים.
מותר לי רק לומר משהו קטן.
כן, בהחלט.
אשתי כל בוקר, כחותכת גם כן לפרוסות תפוח אדמה, משרה את זה כל הלילה במקרר, ועל הבוקר היא שוטה
את המים. זה טוב לעיכול. זה טוב
לכליות. מצוין לעיכול. ומנקה. את הכליות.
זה הומלץ, הומלץ לאמא שלי שסבלה מכליות, אתה שם את התפוחי אדמה, פרוסות של תפוחי אדמה וקערה, בכל הלילה, בבוקר אתה מסנן את זה, ושם בבקבוקים, ואז שותים את המים.
גם אפשרי, בהחלט.
ואפשר גם להרתיח תפוחי אדמה, ולשתות את המים.
בדיוק.
ומי שרוצה עוד זריקת ככה, אנרגיה טובה, את כל האלה, בטעמי המנטה, אם שותים אותם, הם נותנים אנרגיה נהדרת לגוף. מבחינת אנרגיה. מי שרוצה להרחיק חרקים למשל, הזאטר שאנחנו מכירים אותו ששמים על הפיתות והבזיליקום שזה רחן שאנחנו קוראים לזה גם בעברית הם דוחי חרקים למעשה אז אם יש לכם בית ויש לכם כל מיני חרקים אתם יכולים לגדל את כל הצמחים האלה בעציצים לשים אותם על עדן החלון
אני משתמשת
או לפזר בבית כן כמובן במקומות שמועדים לפורנות, אז אם יש את זה בחצר, אז לסתול, לזרוק כמה עלים של בזיליקום, וזה צומח לבד.
זה מה שבעצם יש לנו גם כן בגינה, כן.
אם אתם רוצים בוסם, לדוגמה, בוסם טבעי, אז שוב, חולטים עלים של לואיזה, אחרי שהמים התקררו כמובן, הוסיפו את החליטה למי רחיצת הרצפות, לדוגמה, יש לכם בוסם נהדר לשטיפת רצפות, אנחנו לא שותים כל כך רצפות כמו בישראל, אבל זה אפשרי. הריח מאוד עדין ומאוד נעים. מי שרוצה, אנחנו מגיעים גם לגברים, אבל במיוחד לנשים.
זה נשמע מעולה.
שרוצים להפחית את הזיעה שלהם.
אוקיי.
לוקחים את המרווה, שזה גם כן, אני לא תוכל מזה בעברית, בדנית, אני עדיין לא מצאתי את השם לזה. ותסייע להפחית את התסמינים של גיל המעבר לנשים. בגלי חום. ובאופן כללי את הזיעה עצמה למי שמזיע הרבה.
יפה.
עכשיו, על הזאטר אומרים שהוא צמח שהוא חבר לצרה. הזאטר זה למעשה צמח שאני ראיתי אותו שהוא גודל בדרך לאוניברסיטה בירושלים, שנסעתי פעם לטייל בכמויות והמון גם בצפון הארץ, ונדמה לי בגליל, באזורים שאי אפשר לתאר זה בכמויות.
מי הייתה מגדלת את זה בכמויות? כן, זה בראש פינה זה היה ככה.
וטוענים שאין לו הדר ואין לו ייחוס, ואנחנו מכירים אותו ששמים על בגלה.
נכון.
שהוא קצה קצת טיבול ירוק ועם קצת סום בפנים.
בדיוק.
קצת מלוח. והוא לא רק טעם ישראלי, ישראלי שורשי למעשה, גם חבר טוב שלנו בשעת שרה. מישהו מכם אוהב את הטעם שלו? אני את הטעם שלו...
לא, אני לא אוהבת.
אני אוהב...
אני חושב שהוא מאוד דומיננטי,
אבל... הוא דומיננטי, אבל אני מאוד אוהב את הזעתר, את האזוב.
קל מאוד לגדל אותו בעציץ, והפריחה שלו זה לא דבר שכל האורחים שלכם התפעלו מזה, אבל הוא משפר... את הטעם של הסלט ודגים. ויאמר לזכות הצמח הזה, השתיל הזה, בדגים הוא מעולה.
מעולה, מעולה. נכון, נכון.
אתה שם קצת את הטיבול הזה של הזאטר, אתה לא נותן... מרגיש, אני לא נותן לך את הטעם של הדג של דג. יש לו מין טעם מעודן, מעודן, כן. מאוד מעודן. טוב. בתולדות הרפואה העממית הוא נחשב, של ערבי ישראל הוא נחשב, כצמח שיש לו סגולות רפואיות מעולות. אפשר לטפל בכאבי בטן, בטיפולים במערכת המעיים שלנו, בשיעול וכאבי ראש.
יפה.
אם לוקחים את העלים של הצמח הזה, ועושים להם חליצה, כשאני אומרת חליצה, זה ברתיחת מים,
ממתיקים
מים, ממתיקים את זה עם דבש, זה מומלץ גם לכאבי גרון. אז באמת, עכשיו יש את התקופה של כל ה... צמחי הטיבול האלה, אפשר אולי לפנות לשאול סוסה, שאני חושבת שיש לו גם כן מבחר עצום של עשבי טיבול, והוא מומחה גם בזה, וחבל שלא הצלחנו לתפוס אותו, אבל יש אפשרות אולי גם לקנות משהו שבתוצרת ישראל, אני חושבת, ואל תפחדו מכל הדברים האלה, צריך להתרגל לזה, אבל לבוקר מרווה בחליטת מים, זה דבר שנותן הרגל לכל היום.
אני חושב, עד רבה, זה רק מוסיף ומזין, זה אין ספק.
אז שיהיה לכם ממש כיף ובהצלחה עם זה.
תודה רבה, יפה.
על ביתנו התינוקת שמורי לי הטוב על האש המבוערת על המים הזקנים על האיש השב הביתה מן המרחקים על כל אלה
Oh,
ברוח מרחוק נושר כוכב משאלות ליבי בחושך מרשמות עכשיו אנא שמור לי על כל אלה ועל אהובי נפשי על השקט על הבן ועל זה השיר על כל אלה על כל אלה
שמענו את השיר על כל אלה עם נעמי שמר.
אחת התוכניות שבנצי זל היה עורך בזמנו הייתה היום לפני 50 שנה. אז מצאתי כמה דברים שקרו בישראל היום לפני 50 שנה. נחתם הסכם בבגדד להטסת 50,000 יהודים. ניר איסט, שהעבירה את יהודי תימן במרבד הקסמים, תביא את עולי עיראק ישר מאלבניה ללוד. ממשלת פולין תרשה לעולים לצאת עד מרץ 1951. יוון תכיר דה יורה בישראל, ו-300 רופאים ממשלתיים ישבתו ביום ג' כמחאה על משכורתם הזעומה. הכנסת והממשלה יועברו לירושלים, הודיע בן גוריון, ובנשימה אחת מסתננים חדרו לשלושה משקים בסביבות רמת גן. יצאו ניסיוני של 150 אלף ביצים לשוויץ. הישראלים דרשו 2 גרוש לביצה, והשוויצרים הציעו 1.5 גרוש לביצה. היצוא הוא ניסיוני, כפי שנאמר. דירות מפוארות במחירים עממיים ברחוב שמעון התרסי, המשך שיקון עולי רומניה, על יד דירות נורדוי, לא נורדאו כמו שאומרים היום, נורדוי, בבניין ההולך ונבנה. והמחירים הם 2 חדרים במחיר של 2,600 לירות ישראליות, חדר וחצי במחיר של 2,100 לירות ישראליות, וחדר אחד במחיר של 1,800 לירות ישראליות. וכמובן, זמנים. יש אפשרות למשכנתה.
היו זמנים.
דבר אחר מה שאני רוצה, זה נושא אחר לגמרי, אבל שלא נפספס אותו. זה כבר עכשווי, זה לא היום לפני 50 שנה. ועדת שרים מיוחדת החליטה על מניעה מיידית של הטבות לאסירים הביטחוניים. בישראל. צוות מקצועי שמלווה את הוועדה כבר החליט לשלול מיד הטבות רבות שניתנות להם. והרי כמה דוגמאות. כל אסיר מקבל עד 6 מבקרים בביקור. זו הטבה שלא כתובה בשום מקום ולא מוזכרת בחוק. מספר המבקרים יצומצם 2. במקום ביקור פעם בשבוע יקבל האסיר ביקור 1 פעם בשבועיים. במקום 3/4 שעה יצומצם הביקור ל-15 דקות. הצוות יבחן גם את הקטנת סכומי כסף המועברים לאסירים לצרכים אישיים וצמצום אמצעי התקשורת העומדים לרשות האסירים כמו טלוויזיה, רדיו ועיתונים. כן ממליצה הוועדה להגביל העברת סחורות. אסיר ביטחוני שישב בכלא 7.5 שנים ושוחרר, מודה שבכל יום קיבל עיתון ישראלי ואת אל קודס בערבית, ומי שרצה לקרוא עיתון אנגלי קרא את ג'רוזלם פוסט. בטלוויזיה היו 11 תחנות, 3 ישראליות והיתר מהעולם הערבי. בכל חדר היה רדיו שיכול היה לקלוט את כל התחנות, מעברר, ולכל אסיר היה ווקמן. והכי חשוב, כל אסיר רשאי היה לקבל לימודים אקדמיים על חשבון המדינה. האסיר המדובר סיים בחינות בגרות והיו אחרים שהמשיכו באוניברסיטה הפתוחה. זה בערך התנאים שמקבל גלעד שליט, לא?
כן.
כן.
Thank you. של שושנים נצאנה אל המוסתה מור בזמים אולי Shoshani Netzena el Abuseta More besami Mule Bona Lenagelehe Bifeta Laila Yorele Meal Beruach Shoshane Nosheva של אהבה לילה יורד מעל ברוח שושן נושבה הבא אליך שלך שיר בלב זמר של אהבה
לשם שינוי, סיפור מאוד נחמד. הצעירים מחפשים עצמאות. כך רצתה גם נועה, נערה ישראלית טיפוסית. נמאס לה מהביקורת של ההורים, מהבקשות של אמא, אל תחזרי מאוחר, ועוד יותר נמאס לה מהפרצוף החמוץ של אבא שלה, כשהיא מתגנבת הביתה בשעה שהוא הולך לעבודה, ומריחה כולה מניחוחו של גבר. נמאס לה. אז אחרי שפשטה את המדים וחזרה מטיול במזרח הרחוק, היא מצאה דירה עם שותפה, למדה באוניברסיטה ועבדה כמלצרית והייתה מאושרת כי קיבלה את העצמאות אותה כל כך רצתה. כל זה היה טוב עד ששכר הדירה האמיר, הטיפים בעבודה לא היו מה שהיו קודם, וההורים, שניהם שכירים, רמזו לה שבמציאות הכלכלית החדשה הם לא יכולים גם לתמוך בה וגם לשלם את שכר הלימוד באוניברסיטה. תבחרי, אמרו לה. וכך שלוש שנים אחרי שעזבה את הבית בכל תרועה, היא חזרה כשזנבה בין רגליה. זה זמני, הודיעה נועה להוריה, עד שאגמור את הלימודים. ההורים שמחו שנועה חזרה. יש לציין שבבית עוד שלושה ילדים, ונועה היא הבחירה. חודשיים אחרי שחזרה נועה לישון במיטת הנוער הצפופה שלה, נועה הכירה את אודי הקיבוצניק והביאה אותו הביתה כי הוא היה הומלס. זה זמני, אמרה נועה. אין ברירה כי זו אהבה. בסופי שבוע אנחנו ניסע לקיבוץ אל הוריו של אודי. האב התנגד. הדירה קטנה, 56 מטר מרובע, ואין מקום. אבל אמא אמרה שאודי, זה שם הבחור, ישן עם נועה בחדר שלה. האבא רצה מאוד שאודי ישן בסלון, אבל אמא אמרה שנועה כבר גדולה ועצמאית. אבא מחה ואמר שיש עוד שלושה ילדים והקטנה בת 10, ואיזו דוגמה חינוכית אנחנו נותנים לה. אבל אמא אמרה שזה יותר טוב מלגרום להם ללכת לגנים ציבוריים לעשות את זה. אבא החביר, אבל בלית ברירה הסכים. אודי הוכיח את עצמו, סייד את החדר, עזר לאמא לסחוב את הסלים הכבדים מהסופר, נועה עזרה לבשל, ומיום ליום הפכה נוכחותו של אודי לעובדה קיימת. הוא היה מנומס, לא השאיר כלים בכיור, ותמיד תמיד שמח לתת יד ולעזור. ומה שיותר חשוב מבחינתו של אבא, כשאודי אהב את נועה בלילה, לא שמעו גניחות וענקות. אבא ניחם את עצמו ואמר שכשאודי ונועה יחליטו להתחתן יום אחד, הילדים האחרים לא יצטרכו להתרגל לגיס טרי. אודי הוא כבר חלק מהם. מברשת השיניים שלו כבר בחדר אמבטיה, ואבא ואודי גם משתמשים באותם סכיני גילוח. ממש אידיליה. הכל טוב עד שיום אחד, כשאבא חזר מהעבודה ונכנס למטבח, נפלו עיניו על מקלון דקיק שהונח שם, ונשימתו נעצרה. הוא מכיר את המקלונים האלה עם הפסים. ארבע ילדים יש לו והוא לא עשה אותם באצבע. אבא כעס, זה כבר עובר כל גבול. דובר על סידור זמני, אין ברירה, אבל מה עובר על הצעירים האלה? הם לא שמעו על קונדומים, גלולות, למה לא נזהרו? איזו דוגמה חינוכית זאת תהיה לילדה בת 10? איך הם יוכלו לחיות בחדר קטן עם ילד? ולא סתם ילד, נכד! אבא פנה במהירות לחדר של נועה. למרות שבדרך כלל הוא מקפיד לנקוש על הדלת, הוא התפרץ לחדר. הוא קיווה מאוד שלא יתפוס אותם על חם בתנוחה של מכחול בשפופרת. הלב פעם במהירות, ובגילו, בגיל 50, זה עלול להיות קטלני, והנכד הרי יהיה זקוק לסבא. נועה ישבה ליד המחשב, אודי בצידו השני של השולחן קורא ספר. אבא, הכל בסדר? שאלה נועה. ואבא מרגיש לא בנוח ואומר, ראיתי את המקלון עם הפסים, ראית אותו? כן, אומרת נועה, אמא הראתה לי אותו הבוקר לאחר שעשתה בדיקה. אמא? נרתה אבא. כן, אומרת נועה, היא אמרה שהיא לא יודעת איך לספר לך זאת, אז הצעתי לה שתשאיר את המקלון ותיתן לה פסים לדבר. מה אבא, אתה באמת מופתע? אני מופתעת, בגילכם אתם עוד לא יודעים להיזהר? נשמע מוזיקה, עמוס.
שמיים והים משגע ולפרדסים יש ריח טוב 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 לי על הלב טוב 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 בחלון שם מערה בוא נראה בוא נראה מסרקת שערה בוא נראה בוא נראה אגדות פרחים פרחות כך אחד כך אחד בוא אדוק ושם צהוב תן אחד תן אחד ילדים ברחוב רצים למה לא למה לא ציפורים על העצים למה לא למה לא האוויר מלא אביב זה נפלא זה נפלא חיפה חיפה תל אביב זה נפלא זה נפלא וטוב 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 לי על הלב טוב 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 שהשמש כבר זורחת ששרים כבר במקלחת שהשקדי יפורחת שישר למות מנחת טוב 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 לי על הלב טוב 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 מגסים ותבוכים רק היום רק היום מסרקים סמבון צמוכים רק היום רק היום על העיר חודף מטוס יבאי יבאי בוא לקיוס ולשתי גזוס יבאי יבאי בכיכר שוטר תנועה תן חיוך תן חיוך מסבך את התנועה תן חיוך תן חיוך סוכיונים על הפנס זה מתוק זה מתוק שתי ילדות קופצות בקלס זה מתוק זה מתוק וטוב 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 לי על הלב טוב 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 יפה אז תוריד שם את הכובע בוא נקפות קיצות לגובה באוויר נפוח בוסר זה טוב זה טוב זה עושה זה טוב
בזאת הגיעה תוכניתנו לסיומה. האזנתם לרדיו שלום, הרדיו שלכם בשפה העברית, המשדר מדי יום ראשון בין השעות 4 ל-6 אחר הצהריים, ושידור חוזר בין השעות 6 ל-8 בערב בתדר 87.6 מגה הרץ FM ו-90.6 במערכת הכבלים מקופנהגן בירת דנמרק. ניתן אף לשמוע את השידורים כפי שנאמר באמצעות האינטרנט. השתתפו בשידור אמירם שרון, שופט בדימוס, רות וליונסן, יפה קרסניק, פנחס מזרחי, הטכנאי והממונה על המוסיקה, ואני אילנה פורטנוי. תודה שהייתם איתנו והזנתם לנו ולהשתמע בשידור הבא של רדיו שלום.